ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04 דקות, 527 ימים, ישראל עוד לא החליטה איך מחזירים 59 חטופים שהופקרו. ממשלת ישראל והעומד בראשה יודעים הכי טוב שלאף אחד שנמצא בתופת אין אפילו דקה אחת. היום אגב מודיע קיבוץ כפר עזה שהשכונה דור צעיר שהוחרבה והפכה לאחד הסמלים הנוראים של אסון 7 באוקטובר לא תשוקם עד לחזרתם של גלי וזיו ברמן, האחים החטופים, חזרה לישראל. בינתיים הממשלה תמשיך לקצץ במרץ בדברים החשובים באמת, שהרי הכספים הקואליציונים כבר חולקו בכמויות, לא לרווחת כולם ולא לחינוך כולם, אבל דווקא כן לרווחה וחינוך סקטוריאליים, מתוך מטרה אחת, שימור הקואליציה. אפילו בן גביר קיבל הבטחה מראש הממשלה להזרמת מיליונים, כך מדווח היום יובל קרני, רק שיחזור. זו תוכנית ההישרדות האולטימטיבית של ראש הממשלה. הקיצוץ הרוחבי הוא בהיקף של 3 מיליארד שקלים. הממשלה אמורה לאשר את הקיצוץ כאמור, לאחר שוועדת הכספים והיושב ראש משה גפני לא אישרו שורת צעדים שהובאו בתקציב המדינה במטרה להגדיל את ההכנסות. לפניכם רשימת מקצת הקיצוצים. משרד הרווחה פחות 26 מיליון שקלים. חינוך והשכלה גבוהה פחות 86 מיליון שקלים. בריאות פחות 23 מיליון שקלים. אפילו תקציב הביטחון יקוצץ ב-200 מיליון. מיסים האלו הרי, מע"מ בתוספת של 1%, קצבאות שלא עלו, אבל כשהכל מתייקר, בסוף זו התייקרות בפועל. גם הגרעון שירד מעט והכנסות המדינה ממיסים נזקפים בעיקר לעליית המע"מ, כולנו משלמים יותר. ובכלל, אם תהיה עוד מלחמה עצימה בעזה, גם לחברות דירוג האשראי תיגמר הסבלנות. אז מיד על הקיצוץ הנוסף, הרוחבי במשרדי הממשלה, וגם על העלייה במספר המובטלים בהייטק. הסיבות מפתיעות, תופתעו מהסיבות עוד מעט. בכל מקרה, בשירות התעסוקה מוטרדים מהמספרים. בינתיים, קבוצת אמן מגייסת עובדים ל-200 משרות. ולסיום, משאל צרכנים של אמון הציבור על משפיעני רשת. מה הציבור חושב על ההמלצות של משפיענים? עד כמה זה משפיע? איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו שקד וולפין, איפה הכסף, כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. בחודש פברואר ירד מספר המובטלים במשק לשפל חדש והסתכם בכ-160 אלף, הנמוך מאז 7 באוקטובר. על פי נתוני שירות התעסוקה, בניגוד למגמה הכללית, מספר המובטלים בהייטק גדל ב-12%, העיקר במקצועות פיתוח תוכנה. עורכת הדין ענבל משש, מנכלית השירות, מסבירה.
ההייטק הוא קטר הכלכלה הישראלית, המגמות שמסתמנות בו מחייבות אותנו לצעדים אסטרטגיים. נגמרו ימי ההפרדה בין שוק ההייטק לשוק הכללי. צריך עובדי הייטק בכל ענף, צריך מיומנויות הייטק בכל ענף. שירות התעסוקה נוקט בשורת פעולות, מחזק את הכישורים והמיומנויות הדיגיטליות של דורשי העבודה, פועל לשילוב יוצאי הייטק במקצועותיהם בענפים נוספים, ומסייע למעסיקים לעבור את התהליכים הדיגיטליים הנדרשים. אבל לא די במאמצי שירות התעסוקה לבדו. זו צריכה להיות האסטרטגיה של שוק העבודה ושל המשק הישראלי.
שימו לב, לקראת פסח ישראל תייבא 105 מיליון ביצים, גידול של 160% לעומת שנה חולפת. משרדי האוצר והחקלאות אומרים שהגדלת היבוא נדרשת לאור ההתפרצות הנמשכת של שפעת העופות בארצות הברית ובאירופה. מדד חודש פברואר הפתיע כשנותר ללא שינוי. עם זאת, הכלכלן דוקטור רון אייכל, המכללה האקדמית גליל מערבי, מעריך שבנק ישראל לא ימהר להפחית את הריבית במשק.
למרות המדד האפסי, ישן התקעויות רבות במשק, ובמיוחד בתחום הדיור, כאשר מחירי הדירות עלו החודש ב1.2%, וגם מדד התשומות בבנייה למגורים זינק מראשית השנה כבר ב3.1%, וב6% בשנה האחרונה על רקע נסיקה בשכר העבודה בענף. מבחינת בנק ישראל, המדד לפברואר הוא בהחלט מעודד, אך סנונית אחת לא מבשרת על בוא האביב, ולכן כולנו נאלץ להמתין עוד מספר חודשים, ורק כאשר האינפלציה תתמתן אל מתחת ל-3%, יוכלו בבנק ישראל להתחיל ולהוריד את הריבית במשק.
עד כאן הכותרות הכלכליות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. קודם כל אנחנו לתקציב, צביקה זרחיה, כתב בכיר, כלכליסט, שלום צביקה.
שלום ענת.
שלום שלום. הקואליציה מתכננת להביא את חוק ההסדרים לאישור הכנסת כבר בעוד 3 ימים, זה ריאלי?
נכון, ביום רביעי הקרוב, לאחר גמר ההצבעות על הצעות החוק בקריאה טרומית, הקואליציה החליטה להקדים את תחילת ההצבעות על חוק ההסדרים ליום רביעי הקרוב, על מנת שכבר בשבוע הבא יוכלו לדון בתקציב המדינה לשנת 2025. את זוכרת שאם התקציב לא יאושר עד ה-31 במרץ 2025, כלומר עוד שבועיים ויומיים, הכנסת מתפזרת לבחירות. נכון. ולכן בקואליציה נערכים לתרחיל שבו האופוזיציה תעשה פיליבסטר ממושך. נכון שוועדת הכנסת תקבע סדרי דיון מיוחדים לדיוני התקציב וחוק ההסדרים, אבל נערכים לכך שיהיה בלגן גדול בקרב האופוזיציה ופיליבסטר, ולכן הם רוצים כבר בשבוע הבא לסיים את ההצבעות על התקציב, כדי שבשבוע האחרון, ביומיים שנשארו, בימים שנשארו עד סוף המושב, יאשרו את חוקי ההפיכה המשטרית, חוק לשינוי ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים, וכך בעצם הקואליציה תוכל לצאת לפגרת הפסח, שרוב תאוותה בידה, חוק התקציב, חוק ההסדרים וחוקי ההפיכה המשטרית.
תגיד, יובל קרני מדווח היום בידיעות אחרונות, שבן גביר הובטחו לו על ידי ראש הממשלה הרבה מאוד מיליונים, רק שיחזור, זה ריאלי, סמוטריץ' התפטר כדי לאפשר לקרויזר וכו', כלומר יש שם בלגן שלם, איך פותרים נכון, את זה, איך יוצאים מזה?
אז קודם כל לא צריך להיות מודאגים, התקציב יאושר, כיוון של אף אחד ממפלגות הקואליציה, אני חושב כולל גם לגולדקנופ שמאיים להתפטר במשרד הסיכון, ולא נראה לי שזה יקרה, כי אחרת מישהו אחר יבוא במקומו, בסוף אם יימצא רוב לתקציב. מבחינה המספרית, הקואליציה מונה היום 62 חדרי כנסת, עם שני חדרי כנסת בלי עוצמה יהודית ובלי אלמוג כהן, אם שני חדרי כנסת מיהדות התורה התנגדו, בעצם יש לנו 60, וזה לא מספיק, כי צריך 61. ולכן אם לא יגיע, קודם כל מנסים להגיע להסכמה.
זה עדיין עומד היום צביקה על 60-59?
לא, עכשיו יש לנו 60.
אוקיי.
יש לנו 60, אבל אני רוצה לומר דבר כזה, שלחוק התקציב צריך 61 חברי כנסת.
נכון.
לכן, מה שמנסים להשיג את תמיכתו של אלמוג כהן, למרות שהוא באופוזיציה, או את תמיכת חברי הכנסת מעוצמה יהודית, איתמר בן גביר מוכן כבר לחזור לממשלה, אם יתמלאו התנאים שלו בעניין אי הפסקת המלחמה, כניסת החמאס ועוד. ולכן עד לרגע האחרון בעצם התנהלו הדיונים איתו. היות ובצלאל סמוטריץ' עם ציונות דתית ואיתמר בן גביר עם עוצמה יהודית רצו ברשימה אחת, ובגלל החוק הנורווגי בעצם מה שיקרה הוא שאם היום בעצם לציונות הדתית יש פחות מנדט בכנסת, ולכן אם לא יגיעו להסכמה עם עוצמה יהודית, אז סמוטריץ' יתפטר מהכנסת, צפוי להיות מחר בערב, כדי שקרויזר מעוצמה יהודית יעוף החוצה, ואז סמוטריץ' יהיה בהצבעות על התקציב ביום רביעי כבר חבר כנסת. אבל נראה לי שעד לרגע האחרון התנהלו דיונים, כך שלא נראה לי שמישהו בעוצמה יהודית רוצה להפיל עכשיו את הממשלה, ולכן אני חושב שבסוף יימצא פתרון, ויהיה תקציב, ומה שהיה הוא שיהיה.
כלומר, אתה אומר שבן גביר יצביע למרות שהוא לא בתוך הממשלה.
יכול להיות שאחד מחברי הכנסת שלו יצביע, יכול להיות שימצאו אולי אלמוג כהן יצביע. אני מניח שימצאו איזשהו הסדר, כיוון שסך הכל כולם יודעים שבלעדי תקציב הממשלה, כל הכנסת הולכת לבחירות, ואני חושב שלפי הסקרים, אף אחד ממפלגות הקואליציה לא תצא נזכרת מבחירות. במיוחד שאנחנו עכשיו, בחירות לא טובות לעם ישראל במצב כזה, שאנחנו בעיצומה של המלחמה, וכל כך הרבה חטופים עדיין שם.
אוקיי. צביקה זרחיה, כלכליסט. תודה רבה, צביקה.
תודה רבה.
עכשיו אנחנו רואים שלום לחבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, חבר ועדת הכספים. שלום נאור.
שלום,
שלום, שלום. טוב, קודם כל בוא נתחיל מזה, אם הקואליציה מתכננת להביא את חוק התקציב לאישור הכנסת בעוד 3 ימים. מה תספיקו לעשות? כלומר, האם הפיליבסטר הוא מעוד 3 ימים וקדימה, או שעכשיו כבר, איך זה יעבוד מבחינתכם?
לא, הם מביאים את חוק ההסדרים, אנחנו למעשה כבר בשבועיים האחרונים נמצאים בדיונים מאוד אינטנסיביים. הבעיה העיקרית שלנו בדיונים, שהדיונים הם ריקים מתוכן. אנחנו כל יום קמים לאיזה חדשות בהחלטות ממשלה, אני אתן לך רק, אנחנו עכשיו מדברים על הקיצוץ, אבל אני אתן לך רק מהשלושה שבועות האחרונים, אנחנו שמענו על הקמת מנהלת הגירה שלא בא לידי ביטוי בתקציב, על תוכנית לדרוזים והצ'רקסים, על סך 4 מיליארד שקלים, שלא בא לידי ביטוי בתקציב, על 3 מיליארד שקלים תוכנית סיוע.
נאור, בוא תנסה לשפר את הקו קצת, כדי שלא נפסיד.
אתם שומעת אותי עכשיו יותר טוב?
טיפה יותר טוב, כן, זה היה ככה מקוטע קצת. אוקיי, תמשיך.
אז אני אומר, יש מיליארדי שקלים, כולל התוכנית לדרוזים, וכולל התוכנית למילואים ניקים, ועכשיו גם תוכנית שאנחנו שומעים על קיצוץ רוחבי, שפשוט לא בא לידי ביטוי בתקציב המדינה. אנחנו כאילו דנים בתקציב שהוא לא רלוונטי בשום צורה למה שקורה בפועל. והקואליציה מנהלת את כל האירוע הזה בבלגן אטומי, יש להם אפס סדר, הם לא יודעים מה להביא.
בסדר, אבל רגע, הקיצוץ זה לרעת משרד הרווחה ולרעת משרד הבריאות ומשרד החינוך והאקדמיה וכו'. לאן זה הולך כל זה? כלומר, זה הרי מועבר לאיזשהו מקום, זה הרי תמורה קואליציונית כלשהי.
בסוף, בסופו של דבר, הממשלה עושה צעד אחד וצעד עיקרי. כל מה שהם עסוקים בו זה פשוט לשמר את הממשלה. הרי בצעד אחד קל מאוד היינו חוסכים מהציבור, בסוף הציבור שילם 20...
ברור, אבל על חשבון... זה, אני יודעת על חשבון מי זה מקוצץ, אבל לאן זה יעבור? לאן יעברו הכספים האלה?
אך ורק לכספים קואליציונים. כל מה שלדעתי לא מסתדר להם זה הכל בגלל כספים קואליציונים, משרדים מיותרים ופרויקטים מיותרים. 5 מיליארד שקלים לכספים קואליציונים, במצב שבו מעלים על כל אזרחי מדינת ישראל את כמות המיסים הבלתי רגילה הזו, אי אפשר לתאר את זה אחרת.
Okay.
הרי בסוף במקום לעשות עכשיו קיצוץ בחינוך, בהשכלה, ברווחה, בבריאות של כולנו, היו פשוט צריכים להוריד 3 מיליארד שקלים רק מהכספים הקואליציוניים, ועדיין היו נשארים להם 2 מיליארד ספרי לביזנס.
תגיד, למה בעצם גפני והוועדה שאתה חבר בה לא אישרו את זה?
לא, יש מספר צעדים. בסוף כל חוק שמגיע לכנסת מהממשלה, יש לו שינוי כזה או אחר. אני אגלה לחסוד רק בינינו שאף אחד לא ישמע. האוצר מכיר ויודע את זה. הוא בכוונה גם הרבה פעמים מנפח ומכניס כבשים מסוימים לכספים לתקציב. כל חוק שמגיע
כלומר, זה, המיסוי הזה היה, כספי מיסוי זה היו עיזים? כאילו? זה מה שאתה מתכוון?
הרבה מהדברים מזים, גם הרבה מהדברים באה ועדה ואמרה, אני אתן לך דוגמה נגיד על רכבים חשמליים שהם רוצים להעלות את המיסים ב-80%. זה לא היה מקובל עלינו, בסוף מדינת ישראל צריכה לעודד צריכה של רכבים חשמליים ופחות להתבסס על רכבים פוסיליים. הרי זה לא ייתכן שביום אחד יעלו את המיסים ל-80%, אז עשו מיסוי הדרגתי. אותו כנל עם חברות שיעילות במשק, אותו כנל עם הגנה על עסקים קטנים, ויש גם דברים שלא עלו מכיוון של הקואליציה, פחות היה נוח להעביר אותם, למשל מיסוי על סיגריות.
אוקיי, תגיד נאור שירי, למה פניתם ליועצת המשפטית של הוועדה?
כי אנחנו, נמאס לנו, ואני חושב שזה אמור להיות תפקיד בסיסי בכנסת ישראל, אם אנחנו מעבירים תקציב לשנת כספים במדינת ישראל, אנחנו צריכים לקבל תמונה מלאה, ולא כל שבוע להתעורר לעוד איזה 3-4 מיליארד שקלים שמבטיחים לציבור, ואין לזה שום הוכחה או שום ביסוס תקציבי.
מה היא מתכוונת לעשות בעניין הזה, או שעדיין אין תשובה?
עדיין אין תשובה, אבל אני מאוד מאוד מקווה שהם לא יכנו ללחץ הבלתי ניתן לתיאור של הקואליציה, שהגיע למצב של באמת שאין להם הרבה מאוד זמן. אבל הפיקוח הפרלמנטרי צריך להתבצע במלואו, בסוף זה הכסף של כולנו, ועם הקואליציה כל היום עסוקה במסיבות עיתונאים שמכריזים על מיליארדים, על גבי מיליארדים לציבור, ואין להם בכלל יכולת לבסס את זה תקציבית, או להראות על מקור תקציבי, מישהו צריך להעיר להם על זה, ולשים סוף להתנהלות העבריינית הזו.
אתה מעריך שהתקציב יעבור בסוף?
התקציב, אני לא יודע אם יעבור, אני אעשה כל מה שאפשר, ואני חושב שבאופוזיציה יש לנו מספיק גם יכולת פרלמנטרית, אבל גם מה שנקרא יכולת לבצע ולהפיל את הממשלה דרך התקציב. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
ואתה, אבל בסוף ואתה רוצה להאמין...
אבל בסוף התקציב הוא חלק מקרב יותר גדול על הגיוס. אנחנו אף פעם אסור לנו לשכוח את זה.
זה נכון, ובמיוחד אחרי הדברים שאמר אתמול שר הביטחון, שהחוק הזה לא טוב, כלומר, הצווים ששלחו לא שווים כלום וכולי, אנחנו רואים כמה הגיעו. כן, אבל השאלה אם בסוף, אבל נכון, אבל השאלה אם בסוף, בן גביר יצביע בעד התקציב, הרי גם פה מנסים לתת לו כסף כדי שהוא ישתכנע ויבוא בחזרה.
לא רק שמנסים לתת לו כסף וישתכנע, המשרדים שלו נותרו בסטנדביי, כאילו אנחנו עכשיו מהטיסה באיזה דילי ליוון או קריטי.
כן, שר אחד מחזיק ארבעה-חמישה תיקים.
וככה הממשלה הזו מנהלת את החיים שלנו. בסוף עצם השאלה שהתקציב הזה הוא בין ערובה להמשך חייה של הקואליציה, ואף אחד לא מסתכל על העת הכלכלית בעיניי האיומה ביותר שהייתה מאז קום המדינה. אף אחד לא מדבר על התקציב באופן מקצועי, אלא מדברים אותו רק בהקשר של האתנן הפוליטי. אז בן גביר התקפל, כמו שהוא תמיד מתקפל, הוא גם בהצבעות על התקציב וגם בהצבעות בוועדה, הוא מפצל את הקולות של...
כלומר, התקציב
לא
עובר.
הייתי מתרגש מזה.
סיימנו, מה שנקרא, התקציב יעבור.
אני לא בטוח, אני לא בטוח. יש גם את גונקלוף, יש, עכשיו הבנתי שסמוטריץ' כן מתפטר, לא מתפטר.
טוב, זה הכל בשביל...
הכל זה משחק הכיסאות, בסוף החיים שלנו זה הפך להיות משחק הכיסאות.
טוב, זה תמיד היה ככה? אולי הפעם יש לזה...
אני לא חושב שתמיד היה ככה, יש גבול, אף אחד לא איזה ילד תמים שחושב ש... אין שיקולים קואליציוניים או פוליטיים בהכנת כן. התקציב. כולנו מבינים את זה. אבל מתישהו היה צריך למתח גבול. ברגע שמעלים מיליארדים, עשרות מיליארדים על הציבור, ועוד חוגגים על הכסף שלנו בכספים קואליציוניים, היה מישהו צריך לבוא, מבוגר אחרי, ולהגיד, לא, עד פה.
בוא נחכה לתגובה של היועצת המשפטית של הוועדה, ותתקדמו הלאה. חבר הכנסת נאור שירי, יש עתיד, ועדת הכספים, תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. דיווחי תנועה. אז קודם סיפרנו לכם שיש ירידה באבטלה, הכי נמוכה מאז 7 באוקטובר, אבל יש עלייה גדולה, שימו לב, במספר המובטלים בהייטק. שלום לאלון רייטר, סמנכ"ל משאבי אנוש, קבוצת אמן. שלום אלון.
ערב טוב.
שלום, שלום. איך אתה מסביר את זה?
קודם כל, באופן כללי, אנחנו קבוצה שנותן שירותי מחשוב לכל הגופים הגדולים במשק, ואנחנו ממש לא חווים ולא רואים ירידה בדרישה לעובדים או בעצירה של פרויקטים. יש לנו היום המון משרות שפתוחות וביקושים גדולים, אלא שהמשרות האלה הם לעובדים עם ניסיון או עם התמחות מסוימת. מה שאנחנו כן חווים כבר תקופה די ארוכה, לדעתי כמעט שנה, זה קושי מאוד גדול במציאת עבודה לאנשים חסרי ניסיון, גם אם הם בוגרי תואר, גם אם הם בוגרי תואר ממוסדות טובים, וגם אם אפילו אם הם מצטיינים. קשה להם היום מאוד מאוד למצוא עבודה, וזה לא משהו של החודש חודשיים האחרונים.
שזה ממש במסות, אלון רייטר?
ממש במסות, וזה הולך וגדל.
אלה הג'וניורים, מה שנקרא, לא?
אלה הג'וניורים. נכון. זה שהתפרסם, הוא לא רק בישראל, דרך אגב, אנחנו רואים את זה גם במקומות אחרים בעולם, בארצות הברית, וזה קשור לדעתנו לתופעה של האוטומציה והשינוי טכנולוגיה שכולם מדברים עליו עם ה-AI, שהחברות הגדולות, ובכלל החברות פחות נזקקות לעובדים הפשוטים יותר.
איפה ה-AI, איפה הבינה המלאכותית נכנסת למלא את המקום של אותם עובדים, נגיד, מתחילים, זוטרים?
אני אתן לך דוגמה שמתכנת בכיר, שמקבל פרויקט וצריך לעשות עבודה, והיה צריך לעשות אותה בעזרת עובדים חסרי ניסיון, היה יכול לעשות אותה עם עובדים חסרי ניסיון, יכול לעשות היום חלק גדול מהעבודה הזאת בעזרת AI, פשוט על ידי פקודות מחשב, על ידי אפליקציות, על ידי תוכנות, הוא חוסך לעצמו את הג'וניורים האלה, חברות לוקחות את זה בחשבון, ובעצם מגייסות פחות.
כמה משרות יש לכם פנויות, אבל אני מבינה שזה לעובדים בכירים, זה לא לג'וניורים.
כן, יש לנו היום מעל 200 משרות פתוחות, אבל המשרות האלה הם באמת לעובדים, רובם ככולם, לעובדים עם ניסיון, לעובדים עם מיומנויות מיוחדות, אבל כמעט אין משרות שפתוחות לג'וניורים, ואנחנו חשים את זה כל הזמן, פונים אליי, כל יום לפחות 5 אנשים שננסה לעזור להם למצוא עבודה, וזה מאוד מאוד קשה היום.
וזה הכל זוטרים, נכון לרגע זה.
זוטרים.
גם אתם משתמשים בבינה מלאכותית?
גם אנחנו משתמשים בבינה מלאכותית, ובאיזשהו מקום, את יודעת, אם צריך לעשות בדיקות תוכנה, ויש לך לזה פתרון תכנותי, או שצריך לתכנת ברמות יותר נמוכות, יש לזה היום פתרונות שחוסכים כוח אדם.
כמה אנשים פיתרתם?
אנחנו, לא פיתרנו.
לא פיתר, לא, אבל אם זה ממלא מקום ה-AI, אז כאילו בעל חשבון אותם עובדים.
לא צריך לפטר, יש מה שנקרא תנועה טבעית של עובדים, אנחנו לא פיתרנו, ואני אומר גם שכל הגופים הגדולים שאנחנו עובדים מולם, שזה משרדי ממשלה, בנקים, חברות ביטוח, אני לא רואה שום תהליך של פיתורים או קיצוצים או עצירה.
הממשלה יכולה לעשות משהו, אלון? כדי לקלוט, נגיד, עובדים זוטרים? כי הרי אתה צריך להתחיל באיזושהי נקודה, אם לא תתחיל למטה, לא תגיע גם למעלה.
נכון, אני חושב שבאמת נוצרת היום בעיה שיש שכבה של כמות גדולה של עובדים כאלה שנשארים. אני חושב שהממשלה יכולה, היא עושה. היום העידוד של הממשלה הוא בעיקר לאוכלוסיות מיוחדות, כמו חרדיות, ששם אנחנו מקבלים מענקים כדי להעסיק אותם, או אנשים שגרים בפריפריה. אנחנו עושים עכשיו פרויקט שקולט בעזרת הממשלה, יחד עם חברת סים, למשל, שקולט לוחמים להייטק, אנשים ללא שום ניסיון, שחברת סים הכשירה אותם במשך 5 חודשים, ואנחנו קולטים אותם לעבודה בלי ניסיון, באמת כדי להתגבר על הדברים האלה, ולתת איזושהי עדיפות מתקנת לאנשים שמגיע להם.
כמה המלחמה היא אלמנט, בוא תגיד לי לסיום, שבאמת נכנס פה לעניין, ואנשים מוצאים את עצמם עם 300-400 ימי מילואים, זה מטורף, ומי יודע מה יהיה עוד, ובסוף הם בלי עבודה, כלומר, הם לא יכלו בכלל לעבור את השלבים של הזוטר, ועוד שלב ועוד שלב.
אני חושב שזה מגדיל את הבעיה, ואני לא חושב שהמלחמה יצרה את הבעיה הזאת, היום אנחנו 1.5 שנים אחרי, ואני אומר שוב, אנחנו לא מרגישים איזושהי יעתה בשווקים הטכנולוגיים או בפרויקטים. זה מצב שמתמשך כבר עוד לפני המלחמה, הוא קצת גדל במלחמה, אני לא חושב שזה הבעיה, אבל בהחלט הוא יוצר בעיה לאנשים שיותר מושקעים בשירות.
בכל מקרה, יש 200 משרות בחירות אצלכם, אלון רייטר, סמנכ"ל משאבי אנוש, קבוצת אמן, תודה רבה, תודה, אני מודה לך.
תודה לך, ערב טוב.
תודה, שלום, שלום. עכשיו נדבר על אלומיניום, על יבוא מסין, ואנחנו שואלים האם בישראל יטילו היטל היצף נגד יבוא אלומיניום מסין. אנחנו צריכים קצת להסביר את זה, לא בדיוק כולם בקיאים בנושא. צורי דבוש, יושב ראש ובעלים של חברת כליל. שלום צורי דבוש.
שלום לכולם.
טוב, תסביר קודם כל מה הסיפור עם האלומיניום, עם היבוא מסין, עם ההיצף וכו'.
במשך שנים הסינים באמצעות מחירה של אלומיניום מסוצד גורמים להשתלטות על תעשיות בכל העולם, גם באירופה וגם בארצות הברית וגם באוסטרליה הטילו מיסים כדי למנוע את ההשתלטות הזאת, וישראל בפיגור של 4 שנים אחרי כל העולם במניעה של...
מה זה עושה לתעשייה הישראלית?
ברגע שמגיעים פרופילים במחיר נמוך, שהוא מתחת למחיר תחילת הייצור, בעצם כשמפעל אלומיניום מייצר פרופילים, הוא לוקח חומר גלם. ברגע שהמוצר הסופי שמגיע מסין, הוא נמוך יותר מחומר הגלם, זה ברור שמישהו מסבסד את המוצר שמגיע לישראל, ויוצר תחרות לא הוגנת בזמן שהוא מוכר את התוצרת שלו בישראל.
אתה הזכרת צורי דבוש את ארצות הברית, ואני רוצה לשאול אותך עד כמה יש קשר בין מדיניות טראמפ להטלת מכסים לבין מה שקורה כאן אצלנו, כי אנחנו תכף רצים אחריהם.
באופן מפתיע, מי שהתחיל עם הטלת המכסים זה דווקא אובמה. שהוא קצת שונה באופיו מטראמפ.
נכון.
טראמפ רק ממשיך את המהלך הזה. בכלל, אנחנו בתהליך גלובלי של היפרדות. זאת אומרת, אם לפני כמה שנים דיברנו על עולם אחד קטן, כולם חברים של כולם, היום אנחנו מתחילים להסתדר בקבוצות, בגושים, וכל מדינה, כל גוש דואג לאינטרסים של עצמו. וברגע שמדינת ישראל נמצאת אחרי כולם, אחרי הגוש אליה שייכת, אירופה וארצות הברית, אנחנו נמצאים בחיסרון מול...
אז למה פה זה לקח, יש דילי של 4 שנים, כמו שאמרת?
לוקח, במדינת ישראל דברים מהסוג הזה לוקחים זמן.
בירוקרטיה גם פה?
לא בכלל ביוקרטיה, זה קודם כל צריך להיות שר כלכלה שמבין את האיום על מדינת ישראל.
לא סתם אמרתי שזה מסובך טיפה.
כן, נכון, זה ברגע שמגיע, תראי, כשעושים תחרות, כשכל אחד מכיר את הנושא הזה של תחרות, אם אני משחק משחק עם מישהו, ולי יש יכולת להשתמש בכלים עדיפים על המתחרה, אז זו תחרות לא הוגנת. זה דבר גם במחיר. אם מוצר מגיע במחיר זול, זאת אומרת שממשלת סין מספסת אותו, מתוך כוונה לתמוך בתעשייה שלה, וזה פוגע בתעשיות אחרות.
ומה אתה מצפה כרגע ממשרד הכלכלה, משר הכלכלה?
משרד הכלכלה התחיל בתהליך בדיקה של האם באמת יש היצף, כרגע זה בשלבים הסופיים, אני מקווה שהוא יטיל את ההיטל היצף הזה, כדי להגן על התעשייה.
אתם בדיונים סביב העניין הזה?
אנחנו לא בדיונים, אנחנו הצפנו, האמת שלא אנחנו הצפנו, אלא תעשיות אחרות, כן. מפעלים אחרים שיצרים אלומיניום, הגישו בקשה להכיר בסחורה שמגיעה מסין במחיר היצף, והמשרד הכלכלה אמור לבדוק את הטענה הזאת. הוא התחיל בחקירה, זה עכשיו בעיצומה של החקירה, אז הוא צריך לקבל החלטה בימים הקרובים על הטלת היטל זמני עד לחקירה, עד לממצאים הסופיים, כי זה לוקח זמן להוכיח.
תגיד, אבל בסוף אנחנו, הצרכנים לא ישלמו על זה יותר, אם כל הסיפור הזה יבוטל?
זה הכל עניין של טווחים. בטווח הקצר אולי הלקוח ישלם מעט יותר, אבל בטווח הארוך...
אתה יודע מה זה, אבל סליחה שאני מפריע לך, קצר זה נצח אצלנו, כאילו מה שמתחילים איתו נשאר, נתקע.
לא, לא, אם המצב הזה יימשך, תעשייה המקומית תיסגר, לאורך זמן תיסגר, התעשיינים יהפכו להיות יבואנים, והיבואנים ברגע שאין להם מישהו שיתן להם פייט, הם יעלו את המחיר, אם לא תהיה פה תעשייה מקומית, היבואנים יעלו מחיר.
כמה עובדים יש בתחום?
סביב תעשיית האלומינו יש כ-10,000 עובדים.
זה לא מעט.
כן, אבל צריך לחשוב גם ש...
שאלתי אותך על משרד הכלכלה, המדינה בגדול נותנת איזשהו סיוע? לתעשייה שנפגעת, או נפגעו הרבה מאוד מענפי התעשייה במלחמה.
זה נושא אחר, הנושא של...
בסדר, אני שואלת אותך.
אז אני אומר...
אנחנו במצב, מה שנקרא.
נכון, מפעלים שנפגעו ביותר מ-25% מ-23 מקבלים תמיכה. מי שנפגע ב-24% לא מקבל תמיכה. זה המצב. אנחנו נפגענו פחות... בחלק מהמפעלים שלנו נפגענו יותר מ-25%, אז קיבלנו סכום מסוים, ובפעילות העיקרית שלנו לא נפגענו בשיעור הזה, אז לא קיבלנו פיצוי.
אוקיי, כך או כך בהצלחה. אתם יודעים מה לעשות עם זה. צורי דאבוש, יושב ראש ובעלים של כליל. תודה רבה. עכשיו נדבר על משפיעני רשת. עורכת הדין בת חן משינסקי אבן, היא עורכת דין במחלקת הבקרה, ופניות הציבור באמון הציבור. שלום בתכן.
שלום.
שלום, שלום. משאל צרכנים שלכם, של אמון הציבור, חוות דעת, ביקורות והמלצות של משפיענים ומשפיעים, כמה זה עובד עלינו?
אז זהו. התוצאות של המשאל שלנו מעניינות. כי מצד אחד, 56% מהצרכנים שנשאלו ענו שחוות הדעת, די משפיעות או משפיעות מאוד על ההחלטה שלהם. אנחנו עוד רואים ש-48% מהצרכנים והצרכניות אמרו שחוות דעת, המלצות וביקורות חיוביות הם רכיב חשוב עבורם בקבלת ההחלטות לקראת הרכישה של המוצר או השירות, ממש באופן שווה לשירות הלקוחות שהם מקבלים תוך כדי ואחרי הרכישה.
עכשיו אני חייבת רגע ללכת הצידה, שזה עוד מאותו דבר, ולשאול אותך, הרי בעצם כל הסיפור הזה של משפיענים נמשך שנים, אז כאילו לא למדנו שום דבר, ואנחנו לא יודעים שהמשפיענים והמשפיעניות מקבלים על זה כסף והרבה כסף?
אז אני יכולה לומר שזה גם נמשך המון שנים, אבל דווקא בישראל זה הלך והתפתח. בארצות הברית אפשר לראות שזה נמשך כבר המון המון זמן, וזה מאוד מאוד מוסדר. ועדיין, זה תלוי בגיל, זה תלוי בתחומי העניין שלנו, וגם זה הולך למקום הכי הכי עמוק שלנו, כי החוויה של צרכן וצרכנית שבעצם רואים חוות דעת כזו באינסטגרם או משהו כזה, זה כאילו מדברים עליהם ישירות. יש ממש מחקרים שנעשו על הפסיכולוגיה של הדבר הזה, וראינו שעדיין מאמינים לזה הרבה יותר.
יש תחומים שזה עובד יותר בתכן, ויש תחומים שפחות?
אני חושבת שזה תלוי גיל, בגדול. מי שנמצא ברשתות זה גילאים מסוימים, יותר צעירים. אנחנו רואים דווקא שבמשאל שלנו, מצד אחד אמרו שזה מאוד מאוד משפיע, מצד שני יש חוסר אמון. אז כן למדנו מצד אחד, אבל מצד שני אני לא יודעת אם לייחס את זה לכלל האוכלוסייה. יש אוכלוסייה שלמה שלא רוכשת במקומות האלה בכלל. אז זה מגוון.
את יכולה להגיד לי איזה אחוז מהציבור כן משתמש או מושפע וקונה אחרי שמשפיען, משפיענית, מה שנקרא, שכנעו אותו? אותה?
תראי,
בעיקר אותה או בעיקר אותו אגב? איפה זה עובד יותר?
אני לא יודעת, לא בדקנו.
לא בדקתם את זה? זה מעניין.
לא בדקנו מבחינה מגדרית, גם לא בדקנו מבחינת פלחי גיל. אז אין לי את הנתונים לתת לך מהמקום הזה.
לא, אבל את אומרת שברשת כאילו יותר צעירים. מה שלא מדויק, כי פייסבוק היום זה כבר לכולם, וגם לגילאים יותר מבוגרים, אני לא מדברת על...
פייסבוק זה דווקא ליותר מבוגרים.
בדיוק, וגם שם, זה פשוט קופץ לך בלי הפסקה.
זה נכון, יש רכישות, אז זה משהו קצת שונה, יש לנו המון המון מודעות בפייסבוק, המון המון פרסומים ממומנים של מודעות. דווקא חוות הדעת, המשפיעניות והמשפיענים, הם יותר במקומות אחרים, באינסטגרם, בטיק טוק, ושם אנחנו ממש ממש רואים שזה עסק, זה ממש ממש עסק, אבל זה לא מסומן כראוי הרבה מאוד פעמים. ואנחנו רואים ש-64% מהצרכנים והצרכניות אמרו שמרגישים שלא מסמנים את זה באופן ברור מצד המפרסמים והמשפיענים.
מה היו רוצים שיהיה? גם אם כתוב ממומן, אז אני לא חושבת שאם מישהו רוצה, אני יודעת מה, נעליים, חולצה, לא משנה מה, איזה קרם, אז זה ישפיע עליו, עליה.
אז תראי, דווקא זה שכתוב ממומן כן משנה משהו בתפיסה שלנו, כי אנחנו יכולים להבין שמדובר פה בכספים שהחליפו ידיים, לא בהמלצה אותנטית לגמרי שאנחנו ככה תופסים מאותו אדם כאדם שמדבר עלינו מבחינת תחומי העניין שלנו. אנחנו יכולים לקבל את זה בצורה יותר מושכלת כשזה מסומן. אז אני כן חושבת שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לזה, ועובדה שאנשים באמת אומרים, מרגישים שזה לא מסומן באופן.
יש לכם המלצות בעקבות הסקר הזה בתכן?
בהחלט.
מה הן? 2-3 המלצות?
קודם כל, תמיד מומלץ לצאת מנקודת הנחה שרוב התוכן שאנחנו נחשפות אליו הוא תוכן ממומן. גם אם הוא לא מסומן ככזה, גם אם זה נחווה לנו כהמלצה אותנטית, לרוב זו העבודה שלהם. אז הרבה מאוד פעמים מדובר...
כי מי שמשפיען משפיענית מקבל על זה הרבה מאוד כסף, כמו שאמרתי בהתחלה.
נכון, אני מסכימה איתך.
לא חייב שיהיה ממומן, כאילו, כתוב למטה ממומן. אוקיי, הלאה. אז שנזכור שזה לא בחינם, ולא עושים לנו טובות.
נכון. באותה נקודה, אני גם ממליצה מאוד לא לוותר על סקר שוק. כלומר, גם אם יש לנו קוד קופון ממשפיענית שאנחנו מאוד עוקבות אחריה, מעריכים אותה, או שיש המלצה, תמיד כדאי לעשות סקר שוק. הרבה פעמים אנחנו גם נגלה שהקוד קופון הזה זה לא המבצע הכי משתלם שאנחנו יכולות למצוא. בנוסף, לגבי חוות דעת למשל, לאו דווקא משפיענים, אבל חוות דעת כתובות אפילו, אז אני תמיד ממליצה לקרוא אותן בעין ביקורתית. לשים לב לתמונות שיש שם, אם זה משהו גנרי כזה, לשים לב לשימוש באותן מילים אבל בניסוחים שונים.
זה המון פעמים זה חלק מהממומן, כלומר, אל תיפלו בפח.
נכון, המון פעמים זה כך. אני כן יכולה לומר לעסקים...
סיום, משפט סיום.
אין בעיה, אני יכולה לומר לעסקים שתמיד משתלם להיות שקופים עם הצרכנים, וגם אם מדובר בחוות דעת שליליות למשל, ראינו בסקר שלנו שדווקא חוות דעת מגוונות מעלות את האמינות של העסק בעיני הצרכנים.
טוב.
אז להסתכל ככה, לראות את הצרכנים כאינטליגנטים יותר.
זה תמיד טוב. עורכת הדין בתחן משינסקי אבן, תודה רבה. אמון הציבור, חפשו, כנסו, חפשו ותראו מה כתוב שם, זה מעניין. תודה רבה לך. שלום אמירי, על אינפיניטי, מה נשמע?
שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
וחג שמח אם אתה רוצה. קודם כל, מה קורה אצלנו?
טוב, אז באמת הבורסה כולה לבשה חג, לכבוד פורים, שושן פורים, ואנחנו בעליות שערים יפות מאוד היום. גם המדדים הראשיים וגם המדדים המשניים. תל אביב 90 מגדיל לעשות עולה יותר מ-2%, 2.1%. ה-35 ב-3.25% וה-125 ב-1.15%.
מחזורי מסחר?
המחזור מסחר הוא 900 מיליון. זה ככה טיפוסי לתחילת השבוע, והעליות היום הן נובעות בעיקר לדעתי מהעליות שהיו בסוף שבוע בארצות הברית, ככה עשה תיקון
שם הנדנדה הזאת נמשכת, זה פשוט יום ככה, יום ככה, אבל דרמה, לא סתם.
זה דרמה כי העולם נכנס לסוג של שיווי משקל כלכלי חדש, ייקח לפחות שבועות אם לא חודשים, להבין את התמחור החדש של הסחורה הריאלית, שעוברת מגוש מדינות לגוש מדינות, לארצות הברית, יבוא יצוא, מטבע, שערי חליפין, סוג של עושים חלוקה מחדש של המאזן הסחר העולמי, וזה לוקח זמן עד שיבינו באמת על החברות מה ההשפעה האמיתית.
יש סיכוי שהריבית שם תרד, אולי אצלנו, בואו נדבר על זה.
הריבית בארצות הברית יכולה לרדת, אם המדד הבא שלהם יהיה נמוך כמו שבעצם מתחילים, אגב, אנחנו נקבל את זה, מהר מאוד, שם מדברים על בחודש, עוד חודש וחצי, וגם כאן, אם אנחנו נראה הפתעות לטובה בריבית, נראה עוד ברבע, תהיה רבע אחוז, רבע אחוז, כל רבע אחוז חשוב לכיס.
ברור, כל אגורה חשובה, לגמרי, לגמרי.
אין סיבה שגם לא יקרה בארץ, מכיוון שבארץ יש תחושה, המחירים הם גבוהים מדי, וחייבים להוריד לפחות את עלויות המימון, משכנתאות, החזרים, זה רק יעודד את המשק, בטח בטח, בתקופה כזאת קשה.
המחירים גבוהים בישראל נקודה. זה, אין ויכוחים על זה בכלל. אמיר אייל, תודה רבה.
תודה לכם, כל טוב.
שלום, שלום, סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור שקט וולפין, בדיגיטל אחיה כהן, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה. אריאל דד, שלום.
שלום ענת, שבוע טוב.
שבוע טוב וחג שמח. ליאת רון, שלום.
שלום, שלום, עכשיו אני שומעת אתכם שזה ממש מרגש. שלום לך, שלום.
מה קודם, לא שומעת?
לא, לא היה מחובר האוזניות, מה אני אעשה?
לא, יש לך.
חיברת לבד?
לבדי.
נהדר.
נכון?
גם אני עושה את זה.
אוי, תאמיני לי, כי אנחנו נשים, כן, זה משהו מדהים.
גם את זה אנחנו יכולות.
בבקשה.
חבר אוזניה לחור. יאללה, שלום חברים, להתראות.